שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר c9.org.il. אנחנו לומדים את דף צדיק ה' במסכת שבת. נלמד היום דף וחצי מהמשנה בעמוד הקודם ועד סוף הפרק בדף הבא, ובהתאם לזה השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 24 דקות, אבל אני מאוד ממליץ כן לשמוע במיוחד את החלק השלישי. השיעור היום מוקדש לרפואת רות חיה בת מרים. נודה לכם אם תלמדו לרפואתה בתוך שאר חולי ישראל. בואו נתחיל. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים ששלושתם לא קשורים לדיני הוצאה. שני החלקים הראשונים הם על אותה משנה, והם שניהם עוסקים בפעולות שונות שיש מחלוקת לגביהם, האם הן אסורות בשבת ואם הן אסורות משום איזה מלאכה. החלק השלישי זה על המשנה הבאה, וזה לגבי עציץ נקוב. אז החלק הראשון זה על פעולות שונות שקשורות לטיפוח הגוף, והשאלה היא האם זה אסור מהתורה ומשום איזה מלאכה, ונראה לגבי זה שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה נטילת ציפורניים, המשנה מביאה לגבי זה מחלוקת, ובגמרה יש לנו דיון על זה בשני שלבים. השלב הראשון זה שרבי אלעזר עושה לנו סדר, ואומר שאפשר לדבר על שלושה מצבים. מצב אחד זה שהוא נטל ציפורניים בכלי, למשל המספריים, שבזה הוא חייב לפי כולם, זה תולדה של מלאכת גוזז, ויש בזה חידוש כי אינו יכולים לחשוב שאולי גזיזה זה רק בכבשה למשל, לא בבן אדם. כמה שמלן שבכלי יש גזיזה בבן אדם. מצב שני זה שהוא נוטל את הציפורניים שלו לא על ידי כלי, אלא זו בזו, ובזה יש מחלוקת במשנה, רבי אלעזר עדיין מחייב, אבל לחכמים פטור אבל אסור, כי כיוון שזה דרך משונה ולא דרך הרגילה, מדורייתא זה לא אסור, אבל מדרבנן כן. מצב שלישי זה שהוא נוטל ציפורניים ביד לא לעצמו, אלא למישהו אחר, זה כבר ממש לא הדרך הרגילה, וכאן אומר רבי אלעזר, לפי כולם הוא פטור, גם לפי רבי אלעזר, וגם בזה יש חידוש, כי למרות שהמשנה באמת עוסקת בפירוש כשהוא נוטל לעצמו, היינו חושבים שאולי זה דווקא בשביל החדש של בנן, אפילו בזה הוא פטור, אבל אולי לרבי אלעזר הוא חייב גם למישהו אחר, כמה שמלן שלו, אלא למישהו אחר הוא פטור. עד כאן שלב ראשון, הסדר שעושה לנו רבי אלעזר. שלב שני זה ברייתא של רבי שמעון בן אלעזר, שהוא אומר שאם מדובר בציפורן שכבר פרשה ברובה, כך שהיא לא יונקת מהגוף, אז לפחות לרבנן זה יורד בדרגה. וממילא בכלי זה כבר לא איסור תורה אלא רק איסור דרבנן, וביד זה אפילו לא איסור דרבנן אלא זה מותר לגמרי. רבי יוחנן מגביל את זה דווקא כשהציפורן פרשה כלפי מעלה והיא מצערת אותו, שאז כאמור על ידי ציפורן אחרת זה יהיה מותר. עד כאן סעיף ראשון, נטילת ציפורניים בשבת. הסעיף השני זה לגבי גזיזת שיער, וגם כאן כמו לגבי ציפורניים, אם זה בכלי חייב חטאת, אם זה ביד מחלוקת. רבי אלעזר מחייב, חכמים פותרים, כי לדעתם זה נחשב שינוי. עכשיו לגבי כלי שבזה הוא כן חייב לפי כולם, כמה שערות צריך ליטול בשביל להתחייב, בזה יש שתי ברייתות. ברייתה אחת אומרת הנוטל מלא פי הזוג, ורב יהודה מסביר שהכוונה היא לשתי שערות. הגמרא מקשה על זה כי באותה ברייתה מיד אחרי זה כתוב שלאיסור כוחה שיעור שתי שערות, אז לכאורה כשכתוב מלא פי הזוג הכוונה היא לא לשתי שערות, אבל עונה הגמרא צריך לגרוס וכן לכוחה שזה שתי שערות. בכל אופן, זו ברייתא הראשונה, שתי שערות. ברייתא השנייה יותר מפורשת, שם תנא קמא אומר כמו שאמרנו שתי שערות, רבי אלעזר אומר אפילו שערה אחת, ומוסיפה ברייתא חומרה שאם זה לא סתם שערות אלא יש לו הרבה שערות שחורות ובאמצע תקועה לאיזה שערה לבנה והוא רוצה להוריד דווקא אותה, אז גם חכמים יודעים שהוא חייב אפילו על אחת, ואפילו שהוא עושה את זה ביד ולא במספריים לפי הביאור הלכה, כי כאן יש משמעות גם לשערה אחת. עד כאן סעיף שני לגבי גזיזת שיער. סעיף שלישי זה יותר לנשים, וזה אישה שגודלת, כוחלת ופוקסת. גודלת זה שהיא קולעת את השיער, כוחלת זה שהיא שמה איפור כחול סביב העיניים, ופוקסת, יש בזה מחלוקת מה זה, נלך כאן לפי הפירוש שהיא מסרקת את השיער בצורה חזקה בשביל להפריד שערות, ואולי גם שמה שמן בשביל להשטיח ולהחליק, וגם כאן יש מחלוקת שחכמים פותרים, ורבי אלעזר מחייב, אבל נשים לב שמחלוקת כאן שונה משני הסעיפים הקודמים, שבהם אמרנו שגם לפי חכמים, אם זה בכלי חייב, וכל הפטור זה רק יוסף את זה ביד, שזה לא הדרך הרגילה. כאן לעומת זאת, השאלה לא האם זה בכלי או לא, אלא אם בכלל הפעולות האלו דומות למלאכות שבת, שלפי חכמים לא, לפי רבי אליעזר, כן. לאיזה מלאכות הן דומות לפי רבי אליעזר? בזה יש מחלוקת. לגבי כוחלת, רבי אבין אומר שזה... לגבי כוחלת, כלומר איפור, רבי אבין אומר שזה משום כותבת, רבי יוסי ברבי חנינה משום צובעת. לגבי גודלת ופוקסת, רבי יוסי ברבי חנינה אומר ששניהם זה משום בונה, כי בונה את השיער, כמו שכתוב, ואיבן השם אלוקים את הצלע, והמדרש אומר שהשם קלה את השערות של חווה, וזה נקרא בנייה. רבי אבין לעומת אומר שגודלת זה משום אורגת, ופוקסת זה משום טובה. עד כאן המחלוקת במשנה, ולסיום הגמרא מביאה ברייתא עם דעת רבי שמעון בן אלעזר, שהוא אומר שני דברים. אחד, הוא עושה סוג של פשרה בין חכמים לרבי אלעזר, ואומר שלעצמה היא פטורה, אבל אם היא עושה את זה לחברה שלה, אז היא חייבת, כנראה שאז היא רואה מה היא עושה, היא עושה את זה יותר טוב. דבר שני, הוא אומר שלהעביר סרק, כלומר צבע אדום על פניה, זה אסור משום צובת. לא ברור לי אם הוא אומר את זה כדעת עצמו, שהוא חושב שגם בזה חכמים ידעו. בכל אופן, עד כאן הסעיף השלישי, דיברנו על גודלת, כוחלת ופוקסת, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור. בשיעור ראינו כל מיני פעולות טיפוח, האם הן אסורות ומשום מה, ועכשיו ברבע העליון של עמוד א' אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני די דומה לחלק הראשון, גם כאן נראה פעולות יומיומיות שונות, ונראה האם הן אסורות ומשום איזה מלאכה, רק שהפעם זה לא על המשנה שלנו, אלא על ברייתא, ואת החלק הזה נחלק גם כן לשלושה סעיפים. סעיף ראשון זה פעולות שעושים בשביל להכין גבינה, וזה חולב, מחבץ ומגבן. מה זה הדברים האלו? אז כשמכינים גבינה, קודם כל חולבים את החלב כמובן, ואחרי זה יש שלושה שלבים. שלב ראשון, שמים את החלב באיזה קערה, ושמים חתיכה של קיבה בתוך הקערה, זה מוציא איזשהו אנזים, וזה גורם לחלב שיקרוש. היום לא עושים את זה עם חתיכת קיבה, עושים את זה בדברים כימיים, בכל אופן זה שלב ראשון. שלב שני זה מחבץ, שזה שלוקחים את החלב הכפוי, כלומר הקרוש, ושמים אותו במסננת של נצרים, בשביל להוציא משם תמי חלב ולהשאיר רק את הגבינה. שלב שלישי זה מגבן, וזה שלוקחים את כל גושי החלב שנוצרו, ומחברים אותם בכוח יחד, ויוצרים את הגבינה הסופית, אלה השלבים, ועל זה אומרת הברייתא, שמי שעושה אותם בשבת חייב חטאת, ומשמע בברייתא, שזה לכול לעלמא, גם לחכמים. עכשיו, משום איזה מלאכה? אז שאלו את רב נחמן בר גוריא, והוא לא ידע, אז הוא הלך ושאל בבית המדרש, ואמרו לו שחולב זה משום מפרק, כלומר דש, כלומר כמו שמוצאים את הגרעין מתוך העטיפה של הקליפה, אותו דבר כאן הוא מוציא את החלב מתוך העטינים. מחבץ זה משום בורר, כי בוררים את מי החלב החוצה ומשאירים את הגבינה, ומגבן זה משום בונה, כי מחברים את כל גושי החלב. עד כאן סעיף ראשון, מלאכות החלב. סעיף שני מהברייתא זה מי שרודה חלות ואש, שזה דומה לתולש. שימו לב, אנחנו לא מדברים על חלות ואש כמו היום שמלאכותיות, אלא כאלה אמיתיות שדבוקות על העץ, שזה ממש נראה כמו פירות של העץ, והגמרא מביאה גם פסוק משמואל א', שיונתן בן שאול תובל את המטה שלו בדבש, אז כתוב ביערת הדבש, מכאן שמתייחסים לדבש כאל עץ, וממילא רבי אליעזר אומר שמי שעושה את זה חייב חטאת, כמו תולש, אבל חכמים אומרים זה רק דומה לזה, אבל זה לא ממש, לכן זה לא דאורייתא, אלא רק דרבנן, זה סעיף שני. הסעיף השלישי זה מכבד ומרבץ. עכשיו נקדים שבזמנם כנראה לרוב הבתים לא הייתה רצפה מרוצפת, אלא רצפת אדמה, אז מכבד זה שהוא מטטה את הלכלוך מאותה רצפת אדמה, ומרבץ זה שהוא מזלף מים על הרצפה בשביל שלא יאבק בחדר. והבעיה היא שתוך כדי שהוא מכבד ומרבץ, אפילו שזה לא המטרה שלו, אבל יכול להיות שתוך כדי הוא גם משווה גומות, כלומר מיישר את האדמה יותר, ואז זה אסור משום בונה. אז האם זה אסור או לא? בשביל לענות על זה אנחנו צריכים להיזכר במחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה בדבר שאינו מתכוון. לפי רבי שמעון, אם זה לא פסיק רישא, כלומר זה לא בטוח שיקרה האיסור, אז דבר שאינו מתכוון מותר. אם זה כן פסיק רישא, זה אסור מדרבנן. לפי רבי יהודה אנחנו עולים בדרגה. כלומר, אם זה לא פסיק רישא, זה אסור מדרבנן. אם זה כן פסיק רישא, כלומר זה בטוח יקרה, אז זה אסור מהתורה. זו המחלוקת. עכשיו חזרה אלינו, הגמרא מניחה שגם רבנן וגם רבי אליעזר, שניהם סוברים כמו רבי יהודה, כלומר אם זה לא פסיק רישא זה אסור דרבנן, אם זה פסיק רישא זה אסור מהתורה. ממילא במכבד, ששם זה ודאי ישווה גומות, כלומר זה כן פסיק רישא, אז כולם מודיעים שזה אסור מהתורה, שוב כי שניהם סוברים כמו רבי יהודה. לגבי מרבץ, המחלוקת שלהם זה פשוט האם זה פסיק רישא. לפי רבנן זה לא פסיק רישא, ממילא זה אסור רק מדרבנן. לפי רבי אליעזר גם זה פסיק רישא, ולכן זה אסור מהתורה. זו המחלוקת, ושימו לב שזה שונה מהמחלוקות ביניהם שראינו מקודם. כי לגבי כשהוא חותך ציפורניים זו בזו, גם רבי אליעזר עוסקים שאם הוא יעשה את זה בכלי, הוא יהיה חייב. ושם רבנן פותרים, פשוט כי לדעתם זה נחשב משונה. זה סוג אחד של מחלוקת. הסוג השני שראינו לגבי כוחלת, גודלת ופוקסת, זה שרבנן פותרים לא כי זה משונה, אלא כי לדעתם זה לא דומה לאב המלאכה. כלומר, זה לא דומה לכותב, או לצובע, או להורג, או לבונה, או לטובה, ולכן הם פותרים. אצלנו לעומת זאת זה מחלוקת מסוג שלישי, וזה, האם זה נחשב כאן פסיק רישא או לא. עד כאן הסבר המחלוקת לגבי מרבץ, ועכשיו לסיום נראה לגבי זה שלוש קולות. קולה אחת זה שכל זה ברצפת אדמה, אבל ברצפת אבנים כמובן שאין את הבעיה וזה מותר, ולכן המימר התיר לרבץ במחוזה כי שם הייתה רצפת אבנים. קולה שנייה, לפי חכמים שזילוף מים אסור רק מדרבנן, מותר לעשות הערמה. כלומר, אם אתה רוצה לזלף את הבית, תיטול ידיים בצד אחד, תשטוף פנים בצד שני, עד שבסוף כל הרצפה תהיה רטובה. בסוף כל הרצפה תהיה רטובה, וכך גם האמוראים המליצו, זו קולה שנייה. קולה שלישית זה שהיום שאנחנו פוסקים כרבי שמעון ולא כרבי יהודה, אז בהנחה שנאמר כמו חכמים שזה לא פסיק רישא, ממילא זה מותר לגמרי גם בלי הערמה. אלה הקולות, ועד כאן החלק השני של השיעור, הגענו למשנה בסוף עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השלישי. הנושא של החלק השלישי זה הציץ. אם יש לי הציץ שהוא לא נקוב, כלומר הוא אטום מלמטה ומהצדדים, נניח שאני מגדל בו עגבניות, באופן מפתיע, לפחות אותי זה מפתיע, כיוון שהוא לא נקוב, הוא לא נחשב שהוא מחובר לקרקע, ואומרת המשנה, אם אני תולש ממנו בשבת, אני פטור, זה לפי כולם. אם יש לו נקב, אז זה מחלוקת. רבי שמעון אומר שהנקב לא משפיע ואני עדיין פטור, כי עדיין זה לא נחשב חלק מהקרקע, סוף סוף זה הציץ, זה לא מחובר לקרקע, ולכן אני עדיין פטור. רבנן אומרים שהנקב כן משפיע והוא יונק דרך האוויר מהקרקע ואני חייב. אז שוב, בהציץ לא נקוב, כולם מודים שזה לא נחשב מחובר לקרקע ואני פטור. בהציץ נקוב, לרבי שמעון הנקב לא משפיע ואני עדיין פטור, לרבנן הנקב משפיע ואני חייב. ועכשיו שימו לב שכשרבי שמעון אומר שהנקב לא משפיע וזה עדיין עכשיו מנותק מהקרקע ואני פטור, הוא לא אומר את זה רק על דיני שבת, אלא אומר רש"י בתחילת עמוד ב', הוא אומר את זה גם לגבי עוד תחומים. למשל, אם אני רוצה לכתוב פרוסבול אז אני צריך שיהיה לי אדמה, זה לא נחשב אדמה. ולמשל, אם אני רוצה לקנות הציץ כזה, אז קונים את זה כמו שקונים מטלטלין, למשל במשיכה או בהגבהה, ולא כמו שקונים קרקע, למשל בחזקה. בקיצור, לרבי שמעון, הציץ הזה נחשב לחלוטין מנותק מהקרקע, אפילו שיש לו נקב. עד כאן הדעות במשנה, ועכשיו את הגמרא על זה נחלק לשני סעיפים. סעיף ראשון זה שני דיונים על דעת רבי שמעון. דיון ראשון זה שמקשה הגמרא, כשרבי שמעון אמר שהנקב לא משפיע, אז כמו שאמרנו, זה נשמע שהוא אמר את זה באופן מאוד מקיף, כלומר גם בשבת, וכמו שאמרנו גם בעוד תחומים, הנקב לא משפיע. וזה קשה, כי יש ברייתא ששם רבי שמעון אומר שיש תחום שהנקב כן משפיע, וזה הכשר זרעים לקבל טומאה. כלומר, אם נחזור לעגבניות שלי רגע, אנחנו יודעים שבשביל שעגבניות או כל ירק יוכלו לקבל טומאה, הם צריכים א', להתלש מהאדמה, כל עוד מחוברים כמובן שהם לא מקבלים טומאה, וב', רק אחרי שהם נתלשו, הם צריכים לבוא במגע עם מים או משקה אחר, וזה מכשיר אותם לקבל טומאה, ורק אז, אם למשל שרץ ייגע בהם, הם יקבלו טומאה. אבל אם הם באו במשקה לפני שהם נתלשו, אין לזה משמעות. זה לא מכשיר אותם לקבל טומאה. עכשיו, מה לגבי עגבניות שבת ציץ? אז אם זה הציץ לא נקוב, אז כאמור, זה לא נחשב מחובר לאדמה, וממילא אפילו שעוד לא תלשתי את העגבניות, אם השקיתי אותם במים, זה כבר מכשיר אותם לקבל טומאה. כי כיוון שהם בהציץ לא נקוב, הם נחשבים כבר תלושים. אבל אם זה הציץ נקוב, אז לפי רבנן שהנקב משפיע, כמובן שגם כאן הוא ישפיע, והציץ יחשב מחובר לאדמה, ואי אפשר עדיין להכשיר את העגבניות לקבל טומאה. אבל מה לגבי רבי שמעון? אז היינו מצפים שרבי שמעון יאמר שגם כאן הנקב לא משפיע והם נחשבים תלושים ויכולים להיות מוכשרים לקבל טומאה. אבל זה לא מה שהוא אומר, אלא אומר רבי שמעון בברייתא שהכשרה לקבל טומאה זה יוצא דופן, שבזה הוא מודה שהנקב כן משפיע והציץ נחשב מחובר ואי אפשר להכשיר את העגבניות לקבל טומאה. אז שוב הקושייה היא שמהמשנה משמע שרבי שמעון אומר את זה באופן מקיף, שתמיד הנקב לא משפיע, לא בשבת, לא בפרוסבול, לא בקניין, ולכאורה גם לא בהכשרה לקבל טומאה, ואילו בברייתא אומר שבה הכשרה לקבל טומאה, הנקב משפיע. זו הסתירה, עונה הגמרא, זה לא סתירה, זה באמת יוצא דופן, כי יש לו שם לימוד מיוחד. וזה שלגבי טומאת זרעים כתוב, וכי ייפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע, המילים אשר יזרע מיותרות לכאורה, והן באות ללמד שבשביל לקבל טומאה, זה צריך להיות תלוש לגמרי, כמו שאנשים מוצאים זרעים לזריעה. ולכן כאן, ברגע שיש נקב וזה נחשב קצת מחובר, בזה מודה רבי שמעון, שזה כבר לא יכול להיות מוכשר לקבל טומאה. עד כאן הדיון הראשון על רבי שמעון והתשובה. הדיון השני על רבי שמעון זה עוד שני מקרים שבהם מודה רבי שמעון או אולי מודה רבי שמעון שזה נחשב מחובר, והפעם לא רק באיזשהו תחום אחר של הכשרת זרעים, אלא גם לגבי שבת. ואת שני המקרים אומר רבי זרע, או שותק רבי זרע, כמו שעוד שנייה נראה. הראשון זה לגבי מיקום החור, השני זה לגבי הגודל. כאן נהפוך את הסדר בשביל לפשט. אז לגבי גודל החור, אומר רבי זרע, אז לגבי גודל החור, אומר רבי זרע, עד עכשיו לא דיברנו על איזה גודל של חור מדובר. עכשיו מחדש רבי זרע שכל מה שדיברנו זה בחור מאוד קטן, אבל אם זה חור בגודל שזיתים יכולים לצאת ממנו, אז מודה רבי שמעון שזה כן עכשיו מחובר לקרקע, ואם אני אתלוש מזה בשבת, אני כן אהיה חייב. למה הוא מודה בזה? כי יש עוד תחום שבו חורים בכלי יכולים להשפיע, וזה לגבי היכולת של כלי לקבל טומאה. לא האוכל או הזרעים בכלי, אלא הכלי עצמו. כלומר, אם יש כלי חרס שנטמא, אי אפשר לטהר אותו במקווה, הדרך היחידה לטהר אותו זה לשבור אותו. עכשיו לא צריך לשבור אותו לגמרי, מספיק לעשות בו חור שמשבית אותו מהמטרה העיקרית שלו, שמשבית אותו מלהיות כלי. איזה גודל של חור צריך בשביל להשבית אותו? בשביל להשבית אותו, עוד מעט נראה שרב אומר, צריך גודל של כזית. בשביל להשביט אותו, אומר רבא בהמשך, צריך גודל של מוציא זיתים, כלומר שזיתים יכולים לצאת משם, ברגע שיש חור כזה, זה כבר לא נחשב כלי לגבי טומאה, והכלי טהור. עכשיו אומר רבי זרע, מדיני טומאה נלמד גם אלינו, שכמו שבטומאה חור שמוציא זיתים עושה שזה לא נחשב כלי וזה טהור, אותו דבר גם זה יעשה שזה לא יחשב כלי, וממילא זה נחשב שהוא מחובר לאדמה, כי כבר אין כאן כלי שמפריד בין האדמה שבעציץ לאדמה שלמטה, וממילא מישהו יתלוש ממנו בשבת, הוא יהיה חייב. זה מה שאומר רבי זרע לגבי חור בגודל של מוציא זיתים. עכשיו נחזור טיפה אחורה בגמרא ונדבר על המיקום של החור, וזה שמספר את הגמרא ששאל סבא אחד את רבי זרע, מה יהיה אם יהיה חור קטן ממוציא זיתים, אבל בדיוק מול החור יש שורש של הצמח. האם לפחות השורש שמול החור כן יחשב מחובר, ואם אני אתלוש אותו אני אהיה חייב לפחות עליו? עכשיו רבי זרע שמע את השאלה והוא שתק, כלומר הוא התלבט בזה ואין לו תשובה, והוא סבא התפלה למה בזה הוא שותק, ואילו לגבי חור בגודל של מוציא זיתים בזה כן ברור לו שרבי שמעון מודה. זו השאלה של האוסבא, ואז בא אביי ומרגיע אותו, ואומר, האמת היא שגם לגבי גודל של מוציא זיתים צריך לחלק. יש מקרה שבו זה ברור לרבי זרע, ויש מקרה שבו גם שם הוא מתלבט. מתי? אז כמו שאמרנו, אם יש כלי שנטמע, ועשיתי לו חור בגודל של מוציא זיתים, זה נכון שהוא ניתר, וזה לא משנה איפה עשיתי את החור הזה, בין אם זה בתחתית, בין אם זה בדפנות בצד, בין אם בדפנות למעלה, אפילו בכל מקרה הכלי יטהר, אבל עדיין יש הבדל לגבי מיקום החור. אם עשיתי את החור איפשהו בדפנות למעלה, אז אמנם הכלי עצמו כבר אין לו את השימוש המקורי ובאמת הוא יהיה טהור, אבל עקרונית אם אני ארצה, אני כן יכול לעשות בו איזשהו שימוש, כי הרי התחתית מתחת לחור שעשיתי עדיין יכולה לקבל רביעית של מים, וממילא אם יש לי למשל כלי אחר שיש בו איזה חור קטן והוא דולף קצת, אני יכול לשים את הכלי שעכשיו עשיתי בו חור מתחת לכלי האחר בשביל להציל את הטיפות שנוזלות ממנו, וזה נקרא גיסטרה. ואם באמת אני אעשה את זה, אז בעצם החזרתי את הכלי הזה לשימוש, ושוב יוכל לקבל תומה. זה אם עשיתי את החור מעל גובה של רביעית מים. אבל אם עשיתי את החור למטה בכלי, כך שאפילו רביעית מים הוא כבר לא יכול לקבל ואי אפשר להשתמש בו לגיסטרה, אז מבחינת תומה הכלי הזה עבוד לגמרי, אין שום סיטואציה שבה הוא יחזור לקבל תומה. וממילא ממשיך הבאי ואומר כך, כשרבי זירא אמר שרבי שמעון מודה שאם עשיתי חור של מוציא זיתים זה כן משפיע, ועכשיו הציץ נחשב מחובר גם לגבי שבת, זה דווקא כשעשיתי את החור מתחת לגובה של רביעית מים, שבמצב כזה באמת הכלי כבר בכלל לא נקרא כלי, לא לגבי טומאה, וממילא גם לא לגבי שבת. אבל אם עשיתי את החור זיתים הזה מעל גובה של רביעית מים, אז אמנם לגבי טומאה הוא כבר לא טמא, אבל אי אפשר להגיד שהוא כבר בכלל לא נחשב כלי, כי אפשר עקרונית שוב לייעד אותו לכלי. ובאמת במקרה כזה גם רבי זרע מתלבט האם בזה גם רבי שמעון יודע או שלא, כמו שהוא גם מתלבט לגבי השאלה של הסבא, אם יש נקב קטן מול שורש, האם גם בזה רבי שמעון יודע. עד כאן הדיון השני ברבי שמעון. נסכם שנזכור, רבי שמעון אומר שנקב בעציץ לא משפיע, והציץ עדיין עכשיו תלוש ומנתלוש ממנו בשבת אני פטור, אבל ראינו כמה דברים שבהם הוא מודה. בדיון הראשון ראינו שבהכשר זרעים הוא מודה שנקב כן משפיע וזה נחשב מחובר, ואז העגבניות שלי לא יוכלו לקבל תומה. בדיון השני ראינו שגם מודה בנקב בגודל של מוציא זיתים, שכיוון שלגבי טומאה זה לא נחשב כלי, אז עכשיו גם לגבי שבת זה לא נחשב כלי, אלא זה מחובר לאדמה, ואם אני אתלוש אני חייב, אבל לגביל את זה הבאי, זה דווקא כשהנקב בגודל של זיתים בחלק התחתון של הכלי. אבל אם הוא מעל גובה של רביעית, אז רבי זרע מתלבט בזה, והוא גם מתלבט במקרה של הסבא, אם אין לזה רביעית, אבל זה מול שורש, האם אותו שורש כן יחשב מחובר, בזה אין לנו תשובה. ועד כאן הסעיף השני בחלק השלישי של השיעור. הסעיף השלישי מתחיל באמצע עמוד ב' ובזה נסיים, וכאן יש לנו את רבא שעושה לנו קצת סדר בענייני נקבים בכלים, כלומר הוא מדבר על ארבעה תחומים שונים בהלכה, ואומר איזה גודל של נקב משפיע בכל אחד מהתחומים. אז בואו נראה קודם מה הגדלים השונים שעליו הוא מדבר, אחרי זה נציין בקצרה מהם ארבעת התחומים שעליהם הוא מדבר, ואחרי זה ניכנס לפרטים עצמם. אז לגבי הגדלים השונים, נראה את הגדלים מהקטן לגדול, אבל לפני זה נדגיש שברור שאם אני נוקב חור בגודל של מחט בתחתית של כלי חרס, זה קטן מדי, וזה לא משפיע בשום תחום, כי אפילו אם אני מלא מים בכלי הזה, אז המים לא יטפו טיפות טיפות מתוך החור, אלא לאט לאט יהיה לי קצת נוזל למטה ויהיה טיפה, ואחרי כמה זמן עוד טיפה, זה לא נקרא נקב, אלא הנקב המינימלי זה מה שנקרא כמוציא משקה. כלומר, שאני עושה נקב ובאמת יוצאים טיפות, זה הגודל הראשון. הגודל הבא, קצת יותר גדול, זה חור כמכניס משקה. כלומר, אם יש לי כוס חרס, אז עשיתי בתחתית איזשהו נקב, ואז הבאתי דלי מים, וקצת הטבעתי את הכלי הזה בתוך המים, אז אם הנקב קטן מדי לא ייכנסו מים, רק מגודל מסוים המים התחילו להיכנס מלמטה, זה נקרא חור כמכניס משקה, וזה כאמור יותר גדול. הנקב הבא יותר גדול זה כשורש קטן, כלומר שאם יש לי עציץ אז השורש יכול לגדול ולצאת מהנקב הזה. הנקב הבא, זה כבר דיברנו עליו, זה להוציא זיתים. זה כמובן גדול יותר. עוד יותר גדול זה נקב להוציא רימונים, והכי גדול זה כבר לא ממש נקב, אלא נפחת רובו של הכלי. אז אלה ששת הגדלים שהוא מדבר עליהם, שוב, כמוציא משקה, כמכניס משקה, כשורש קטן, להוציא זיתים, להוציא רימונים, ונפחת רובו של הכלי. אלה הגדלים, ועכשיו מהם ארבעת התחומים שרב המזכיר שעליהם הנקבים משפיעים, ורק נדגיש, בתחומים אלו הנקבים משפיעים לפי כולם, גם לפי רבי שמעון, אז שני תחומים כבר הזכרנו, וזה לטהר את הכלי עצמו, ולהכשיר זרעים שבתוך הציץ לקבל תומה, שאם יש נקב אז אי אפשר להכשיר, ושני תחומים נוספים זה לקדש מי חטאת, כלומר צריך לשים את מי החטאת בכלי בשביל לקדש אותם, ואם יש נקב זה פוסל אותם, ולבטל את ההצלה של צמיד פתיל, נסביר את זה עוד מעט. אלה התחומים, עכשיו נראה אותם אחד אחד. אז לגבי התחום הראשון, לטהר כלים, את הבסיס כבר אמרנו שאם יש חור כמוציא זיתים, זה גורם לכלי להיות טהור, אבל כמו שכבר אמרנו, זה עוד לא סוף פסוק, כי עדיין יכול להיות שהכלי יחזור להיות שימושי. מתי? בשני מצבים. אחד כבר הזכרנו, וזה אם אפשר להשתמש בחלק התחתון שנשאר בשביל גיסטרה, כלומר לשים מתחת לכלי דולף אחר, אם עשיתי את זה, זה יחזור ויוכל לקבל תומה, אבל שימו לב, עכשיו אם באותה גיסטרה יהיה נקב, אפילו הנקב הכי קטן, מה שנקרא כמוציא משקה, זה כבר יבטל אותו מלהיות גיסטרה, והוא יהיה טהור, והוא כבר לא יוכל לקבל תומה. עכשיו למה? הרי לכאורה צריך כזית לבטל כלי, אלא שמסביר רב אסי, בשורה הראשונה בעמוד הבא, כשיש בכלי רגיל נקב, אפילו שזה נקב שיוצא ממנו מים, אנחנו אומרים לא נורא, נשים מתחת גיסטרה או נשתמש לדברים קצת יותר גדולים, אבל כשבגיסטרה עצמה יש נקב, אנחנו לא אומרים, טוב, נשים עוד גיסטרה מתחת לגיסטרה, אלא פשוט זורקים את הגיסטרה לפח, לכן בזה השיעור הוא השיעור הכי קטן של מוציא משקה. זה מצב אחד שבו כלי עם נקב יכול לחזור ולקבל תומה, זה אם עשינו אותו גיסטרה. מצב נוסף זה אם החלטנו להפוך אותו לא לכלי רגיל, אלא לכלי לרימונים, ואז חור של זית כמובן לא מפריע, והוא יכול לחזור ולקבל תומה, ורק אם יהיה לו חור שגם הוציא רימונים, מה שנקרא חור בדרגה 5, אז שוב זה לא יוכל לקבל תומה. עד כאן התחום הראשון לגבי כלים, שוב, המצב הבסיסי זה כמוציא זיתים, מה שקראנו דרגה 4, אם הפכנו אותו לגיסטרה זה דרגה 1, אם הפכנו אותו לרימונים זה דרגה 5. התחום השני זה לגבי הכשר זרעים לקבל תומה, שכמו שאמרנו, בזה גם רבי שמעון מודה, שאם יש חור זה נחשב מחובר לאדמה ואז אי אפשר להכשיר את העגבניות לקבל תומה. עכשיו, באיזה גודל של חור זה קורה? אומר רבא, כאן לא צריך חור בדרגה 4 של מוציא זיתים, אלא מספיק חור קטן יותר בדרגה 3 של שורש קטן, כי כמו שראינו, למדנו מהפסוק שהתורה מצמצמת פה את התומה, ובשביל שהוא יוכשר לקבל תומה, צריך שיהיה מנותק לגמרי לגמרי מהאדמה, זה תחום שני. תחום שלישי זה הכלי ששמים בו את מי החטאת בשביל לקדש אותם, וכאן אומר רבא מספיק חור עוד יותר קטן, וזה חור בדרגה 2 כמכניס משקה, זה תחום שלישי. תחום רביעי זה לגבי צמיד פתיל. כמו שהזכרנו כמה פעמים, אם יש מת באוהל, אז כל מה שבאוהל נטמע, אבל אם יש באוהל כלי חרס, שהם סגורים בצמיד פתיל, כלומר הם אטומים, אז גם הם וגם מה שבתוכם נשאר טהור. אבל מה אם באמת המכסה מכוסה טוב, אבל בצד של הכלי יש נקב? האם זה גורם לטומה להיכנס? אומר רבא, אם יש נקב אפילו כמוציא זיתים, זה לא מכניס את הטומה, כי עקרונית טומאת מת לא נכנסת לכלי חרס מהצד אלא רק מהפייה. אבל אם יש חור ממש גדול, עד כדי כך שזה כבר לא נחשב כלי, אז כבר הטומה כן נכנסת. עכשיו, מה זה ממש גדול? אז כאן לכאורה יש סתירה בין מה שרבא עצמו אמר לבין איך שרבא הסביר את רב אסי. רבא עצמו אמר עד שיפחת רובו של הכלי, מה שנקרא דרגה 6, אבל 5 שורות לפני סוף עמוד ב', אומר רב אסי משהו ורבא מסביר אותו שלא צריך דרגה 6, אלא מספיק דרגה 5, כלומר כמוציא רימונים. אז מה עושים עם הסתירה? עונה הגמרא, זה תלוי בגודל הכלי, ואנחנו הולכים תמיד לכולה. כלומר, צריך או שיפחת רובו, או כמוציא רימון הגדול מביניהם. כלומר, אם יש לי כלי גדול ויש לו חור כמוציא רימון, זה עדיין לא משפיע, והכלי עדיין מציל מהטומאה, רק אם ייפחת רובו של הכלי, שזה כבר יותר מרימון, רק אז זה ישפיע והכלי כבר לא יציל. בכלי קטן לעומת זאת, אפילו שנפחת רוב הכלי, כל עוד זה עוד לא הגיע לגודל של רימון, גם אז זה עדיין מציל מהטומאה, ורק אם זה יגיע גם לגודל של רימון, רק אז זה כבר לא יציל מהטומאה. עד כאן התחום הרביעי לגבי גודל הנקב, עד כאן מה שרב אומר, בגמרא זה מוצג בצורה קצת אחרת, הוא עובר גודל גודל ואומר על מה זה משפיע, אז בואו נראה גם לפי איך שהגמרא מתארת את זה. אז שוב, הגודל הכי קטן כמוציא משקה הוא משפיע רק על גיסטרה שלא יקבל תומה, הגודל השני כמכניס משקה הוא משפיע על גיסטרה כמובן וגם על מי חטאת, הגודל השלישי כשורש קטן הוא משפיע על הכשר זרעים לקבל תומה, אבל הוא לא מטהר כלים לקבל תומה, הגודל הרביעי להוציא זיתים הוא כבר מטהר כלים, אלא אם כן הפכנו את זה לכלי לרימונים, ואז זה כבר הגודל החמישי להוציא רימונים, וגם להוציא רימונים משפיע בכלי קטן לבטל ממנו את הדין של צמיד פתיל, והגודל השישי של נפחת רובו גם זה מבטל צמיד פתיל בכלי גדול. עד כאן הסיכום, ועד כאן עיקר דברי רבא, וגענו לשורה השישית בדף הבא. עכשיו, ממש לסיום, נראה שתי הערות עם דעות שחולקות קצת על חלק מהדברים שאמרנו. הערה אחת לגבי הכשר זרעים, שרב אמר שהגודל שמשפיע זה כשורש קטן, אבל עכשיו בא אולה ואומר שזה מחלוקת בין רבי יוסי ברבי אבין ורבי יוסי בר זוודה, שאחד מהם באמת אומר שורש קטן, אבל השני אומר את הדעה קיצונית לצד השני, וזה כרימון, זו הערה אחת. הערה שנייה לגבי תומת כלים, שאמרנו שאם יש גודל של כזית זה נהיה טהור, אבל אם אחרי זה יעדתי לרימונים זה שוב יכול לקבל תומה, הגמרא מביאה את מרקשיש הברידה רבה בשם רבי אליעזר, שהוא חולק על זה והוא מקל, והוא אומר שגם כלי שיעדתי לרימונים, עדיין הגודל שמתהר זה כמוציא זיתים, ולא צריך גודל של מוציא רימונים. עד כאן הדיון השלישי, בחלק השלישי של השיעור, הגענו בעזרת השם לסוף פרק המצניע, הדרן על החמצניע, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בשני החלקים הראשונים ראינו פעולות יומיומיות שונות, האם הן אסורות מהתורה ומשום איזה מלאכה. בחלק הראשון דיברנו על פעולות של טיפוח, סעיף ראשון לגבי נטילת ציפורניים, שאם בכלי הוא חייב לפי כולם, אם זו בזו, לרבי אליעזר חייב לחכמים פותחים, כי זה לא הדרך הרגילה, אם הוא עושה למישהו אחר, אז פטור לפי כולם, ואם זה ציפורן שפרשה ברובה, אז זה יורד בדרגה, כך שלרבנן בכלי זה רק איסור דרבנן, וביד זה מותר, לפי רבי יוחנן רק אם זה מצער אותו, זה סעיף ראשון. סעיף שני גזיזת צער, מחלוקת אומה, בכלי חייב חטאת, ביד רבי אליעזר מחייב חכמים פותרים, וכשמחייבים אז לרבי אליעזר שערה אחת, לחכמים שתי שערות, אלא אם כן זה שערה לבנה בין השחורות, זה סעיף שני. סעיף שלישי זה לגבי גודלת כוחלת ופוקסת, שלחכמים היא פטורה כי זה פשוט לא דומה לשום מלאכה לדעתם, לרבי אליעזר היא חייבת, וראינו מחלוקת משום מה, כוחלת או כותבת או צובעת, גודלת או הורגת או בונה, ופוקסת זו או טובה או בונה, ולסיום רבי שמעון בן אלעזר אמר בברייתא שאם היא עושה לחברה, אז גם לרבנן זה אסור מהתורה, ואם היא מעבירה סרק, זה גם כן אסור משום צובע, כל זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו עוד שלושה סעיפים לגבי פעולות יומיומיות שונות. סעיף ראשון לגבי חולב מגבץ ומגבן, שזה אסור מהתורה, חולב משום דש, מחבץ משום בורר ומגבן משום בונה. סעיף שני רודך לא דבש, לחכמים זה אסור מדרבנן, לרבי אליעזר אסור מהתורה, כמו שכתוב והתבול אותה ביערת הדבש. סעיף שלישי לגבי מחבץ ומרבץ, אז מחבץ זה אסור מהתורה כי פסיק רישה שהוא משווה גומות, מרבץ לחכמים מדרבנן, לרבי אליעזר מהתורה, וגמרא מסבירה ששניהם סוברים כמו רבי יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור מדרבנן, ואם זה פסיק רישה אסור מהתורה, והם רק חולקים האם זה פסיק רישה כאן, ולסיום הבאנו קולות שברצפת אבנים זה מותר, ולרבנן שזה רק מדרבנן מותר גם לעשות הערמה, והיום שפוסקים כמו רבי שמעון בדבר שאינו מתכוון, אז מותר לפי חכמים אפילו בלי הרמה, כי זה לא פסיק רישא, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי עברנו להציץ, אם יש הציץ לא נקוב, אז אם אני תולש ממנו בשבת אני פטור, אם הוא נקוב, לרבנן הנקב מחבר אותו לאדמה וממילא אני חייב, לרבי שמעון הנקב לא משפיע. זה במשנה, בגמרא ראינו על זה שני סעיפים, בסעיף הראשון ראינו דברים שבהם גם רבי שמעון מודה שזה כן הופך את זה למחובר, דבר אחד זה לגבי הכשרת זרעים לקבל תומה, ששם אם יש נקב בעציץ זה נחשב מחובר, והגווניות שבעציץ לא יוכשרו לקבל תומה, דבר שני גם לגבי שבת זה שרבי זרע אמר שאם זה נקב בגודל של מוציא זיתים, כך שאם זה היה כלי תמה, הוא היה ניתר לגמרי בלי שום יכולת שוב להתאמה, זה כבר לא נחשב כלי, ממילא גם לגבי שבת זה לא חוצץ בין האדמה וזה נחשב מחובר, ואם אני תולש אני חייב, אם זה בגודל של מוציא זיתים, אבל לא בחלק התחתון, כך שאפשר לשים בו רביעית, או שזה קטן יותר אבל זה מול שורש, בזה רבי זרע התלבט, האם רבי שמעון יודע בזה או לא, זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני רב עשה סדר לגבי גדולים שונים של נקבים בתחומים שונים בהלכה, הוא דיבר על שישה גדלים, מהקטן הגדול, חור כמוציא משקה, כמכניס משקה, כשורש קטן, להוציא זיתים, להוציא רימונים ונפחת רובו של הכלי. התחומים שהוא דיבר זה לגבי לטהר את הכלי, ששם החור הבסיסי זה כמוציא זיתים, שזה מטהר, אלא אם כן יעדתי אותו אחרי זה לרימונים, ששוב זה יכול לקבל תומה, אלא אם כן יש לו חור של מוציא רימונים, או אם יעדתי אותו לגיסטרה, אז שוב יכול לקבל תומה, ואז אפילו חור קטן בגודל של מוציא משקה, יבטל ממנו שם כלי, והוא יטהר. התחום השני זה הכשר זרעים, כמו שאמרנו, ושם הגודל שקובע זה כשורש קטן. תחום שלישי זה לקדש מי חטאת, ושם הגודל שקובע זה כמכניס משקה. והתחום רביעי זה אם יש כלי חרס שיש להם צמיד פתיל, כלומר הם אטומים, ומתוך אוהל המת אז מה שבתוכם טהור, אלא אם כן יש בהם נקב ממש גדול, ואמרנו שהולכים לקולה, כלומר בכלי גדול השיעור זה בנפחת רובו, בכלי קטן זה לא מספיק רובו, אלא צריך כמוציא רימון. זה מה שרב אמר, לסיום ראינו שתי דעות חולקות, דבר אחד לגבי הכשר זרעים ראינו דעה קיצונית שזה רק אם יש כרימון, דבר שני לגבי כלי שיעדתי לרימונים ראינו דעה שעדיין השיעור הוא כזיתים, כל טוב.